שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף ט"ז במסכת ברכות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד מהשליש התחתון של העמוד הקודם ונסיים בשליש התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה 11.5 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך לבאר את המשנה שראינו אתמול. בחלק השני נתחיל משנה חדשה שתעסוק בעיקר בנושא של כוונה בקריאת שמע ובתפילה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. אתמול בתדווה עמוד א' ראינו במשנה את הדין של קרא ולא ישמיע לאוזנו. היום נבהר את המשך המשנה ונראה בעיקר שני דינים. הדין הראשון זה קרא ולא דקדק באותיותיה, הוא לא אמר את האותיות בצורה ברורה. כאן בניגוד לאתמול רבי יוסי הוא זה שמקל ואומר שיצא, ורבי יהודה אומר לא יצא, ואומר רבי טבי בשם רבי יושעיה שהלכה להקל, כלומר כאן כמו רבי יוסי, כמו שגם אתמול ראינו שהוא פסק להקל כמו רבי יהודה. זה הדין הראשון. עכשיו לגבי הדין הזה הגמרא מביאה עוד שתי הערות. הערה אחת זה ברייתא שמביא רב עובדיה, לפי הרמב״ם זה חלק מהצורך בדקדוק, הוא דורש מ"ולימדתם" שהלימוד צריך להיות תם, כלומר שלם, כלומר צריך לתת רווח בין הדבקים, ומסביר רבא שהכוונה היא שאם יש שתי מילים שאחת נגמרת באיזושהי אות והשנייה מתחילה באותה אות, כמו בכל לבבך, אז צריך לומר בכל לבבך ולא בכל לבבך עם למד אחת בין שתי המילים. זאת הערה אחת לגבי דקדוק. הערה שנייה, אומר רבי חמא ברבי חנינא שמי שמדקדק מצננים לו את הגיהנום. עד כאן לגבי הדין הראשון. עכשיו יש כאן עוד שני דברים קצרים שדילגנו עליהם, שכיוון שהגמרא הזכירה מורים מסוימים, אז היא מביאה עוד מימרות שלהם. אז רבי טבי בשם רבי יושעיה שאמר מקודם להקל, הגמרא מביאה עוד שתי מימרות. מימרה אחת של רבי טבי בשם רבי יושעיה שיש הקש בין שאול לבין הרחם, כמו שהרחם מוציא, גם השאול מוציא בתחיית המתים. דבר שני, אומר רבי יושעיה, כתוב וכתבתם, ורש"י מסביר שדורשים שהכתיבה צריכה להיות תמה, שלמה, ולומדים מכאן שכשכותבים תפילין ומזוזות, כותבים גם את עצם הציווי לכתוב אותם, כלומר את עצם הציווי הזה של והיו לתותפות וכתבתם וכולי. עכשיו רבא מקשה על זה, למה אתה צריך לזה פסוק? ורבא מרחיב את הקושייה והוא מסביר, אני יודע למה אולי אתה חושב שצריך פסוק, כי באמת במגילת סוטה מצינו שרבי יהודה אומר ששם לא צריך לכתוב את הציווי, אז אולי בגלל זה אתה חושב שכאן צריך פסוק ללמד שכאן כן צריך, אבל ממשיך רבא שאין איזה סיבה, כי שם בסוטה זה שלא צריך לכתוב את הציווי זה כי יש מיעוט מיוחד, כי כתוב שם וכתב את העלות האלה, כלומר דווקא את העלות, כלומר הכללות כותבים ולא את הציוויים, אז למה שכאן נחשוב שגם כאן לא כותבים את הציוויים, הרי שם יש מיעוט מיוחד וכאן אין. עונה רב הושעיה, אני יודע ששם יש מיעוט מיוחד, אבל כיוון ששם כבר למדנו שלא צריך לכתוב את הציווי, אז היינו חושבים ללמוד גזרה שווה לקריאת שמע שגם שם לא צריך לכתוב את הציווי, לכן אני צריך לימוד מיוחד בקריאת שמע של וכתבתם, ששם דווקא כן צריך לכתוב את הציווי. אלו שני דברים של רב הושעיה שהובאו בדרך אגב, ועוד דבר שמובא בדרך אגב זה מימרה של רבי חמא ברבי חנינא שהוא עושה קש בין נחלים לבין אוהלים, שכמו שנחלים מתארים, גם אוהלה של תורה מעלה את הלומד לכף זכות. עד כאן הדברים שהובאו בדרך אגב, ועד כאן הדיון בדין הראשון של קרא ולא דקדק באותיותיה, ואנחנו עוברים לדין הבא. הדין הבא במשנה זה הקורא למפרע לא יצא, על זה הגמרא לא מדברת, והדין הבא זה קרא וטעה, יחזור למקום שטעה, כלומר אם הוא פספס מילה או פסוק, אז הוא חוזר לאותו מקום ומשלים משם, והמאיר מסביר שהחידוש הוא שזה לא נחשב הפסק. זה הדין במשנה. עכשיו היה תנא שאמר לפני רבי יוחנן סוג נוסף של טעות, וזה שהוא פשוט ריחף והוא לא יודע איפה הוא נמצא, אז גם כאן הפתרון הוא שהוא חוזר לראש, כלומר אם הוא לא יודע איפה הוא בתוך אותו פרק, אז הוא חוזר לראש, אם בין שני פרקים הוא זה חוזר לראשון, ואותו דבר אם הוא אמר את וכתבתם, והוא לא בטוח אם הוא בראשון או בשני, כי זה מופיע בשני הפרקים, אז הוא חוזר לראשון, והגביל את זה רבי יוחנן, שאם מיד אחרי הפסוק של וכתבתם, הוא המשיך בלמען ירבו, כלומר שהוא נמצא בבעיה עם שמוע, אז הוא יכול להמשיך, כי כנראה מתוך ההרגל הוא צדק, ובאמת הוא היה בבעיה עם שמוע ולא בשמה. עכשיו בסוגריים, רבי יוחנן אמר את זה בדיוק בערב של החתונה של רבי אלעזר, ובזמן שרבי עמי ורבי אסי הכינו לו את החופה, בינתיים הוא הלך לבית המדרש לשמוע הלכה, וזה מה שהוא שמע, ואז הוא חזר לחופה והוא סיפר להם, והם אמרו, אם בשביל זה באנו, דיינו. עד כאן הדיון על הדין האחרון במשנה, בזה הגענו למשנה בתזיין עמוד א', עד כאן החלק הראשון של השיעור. המשנה בחלק השני של השיעור מתמקדת בנושא של כוונה בקריאת שמע. כמו שכבר ראינו בי"ג עמוד ב', חוץ מהשאלה האם יש צורך לכוון לצאת ידי חובה, שזה מחלוקת, בכל זאת, לפי כולם, יש צורך לכוון את המילים, לפחות בחלק מקריאת שמע. ראינו שהמחלוקות, האם זה בפסוק הראשון, האם בכמה פסוקים ראשונים, האם בכל הפרק הראשון, בכל אופן יש קטע שבו צריך לכוון. עכשיו המשנה מביאה לזה שתי השלכות. השלכה אחת זה לגבי קריאת שמע לעץ, נראה שזה מותר, למרות שקשה לכוון, בגלל שזה קצר. השלכה שנייה זה לגבי חתן, שכיוון שקשה לו לכוון, הוא פטור מקריאת שמע, או עד שיבוא עליה, או עד מוצאי שבת. זה באופן כללי, ועכשיו לגבי כל אחד מהדברים נראה סוגיה. אז הסוגיה הראשונה זה לגבי מה שאמרנו כשהוא נמצא על העץ, שאז קשה לכוון, אומרת המשנה וגם בברייתא שיש הבדל לגבי זה בין תפילה לבין קריאת שמע. בתפילה, שזה ארוך וזה דורש כוונה לאורך כל התפילה, יש הבדל בין בעל הבית לבין האומנים. לבעל הבית בכל מקרה אסור לו להתפלל על העץ, לאומנים זה תלוי, אם זה עץ זית ותנה ששם קל לעמוד ובגלל שהם רגילים לזה אז הם גם פחות מפחדים מבעל הבית וגם זה בעל חשבון לבעל הבית אז מותר, אם זה עץ אחר ששם הם יותר מפחדים ואז יותר קשה להם לכוון אז אסור להם והם צריכים לרדת. זה לגבי תפילה, עוד פעם לבעל הבית בכל מקרה אסור, לאומנים אם זה עץ זית ותנה מותר, בשאר העצים אסור, זה בתפילה. בקריאת שמע כתוב במשנה שלאומנים מותר, למה? כי כאן צריך לכוון רק בקטע קצר, כמו שהזכרנו, ואת זה הם יצליחו לכוון, לגבי בעל הבית כאן לא מוזכר. עכשיו מרי, הבן של הבת של שמואל, הבין ממה שהרגע אמרנו שהם יכולים לקרוא את קריאת שמע כשהם על העץ, תוך כדי שהם עדיין עובדים, אז הוא מקשה איך אפשר לכוון תוך כדי שאתה עובד, הרי ברור שגם בקריאת שמע יש קטע שבו כן צריך לכוון, עונה הגמרה על פי רב ששת, שהכוונה היא שהם רק לא יורדים מהעץ, אבל הם מפסיקים לעבוד תוך כדי קריאת שמע. עכשיו בסוגריים על התשובה הזאת, הגמרא מקשה מהכיוון ההפוך שראינו בדף י' עמוד א' שלפי בית הלל עוסקין במלאכתן וקורין, כלומר לכאורה אפשר תוך כדי מלאכה, עונה הגמרא ששם הם דיברו על הקטע שבו לא צריך לכוון, אבל בקטע שצריך לכוון גם לבית הלל צריך לעצור, לקרוא ורק אז להמשיך לעבוד. עד כאן לגבי קריאת שמע ותפילה בכוונה, עכשיו בסוגריים, כיוון שכבר הזכרנו את העניין הזה שפועל צריך לדאוג לא לבזבז את הזמן של העבודה, הגמרא נכנסת לנושא הזה קצת יותר, והיא דנה איזה תפילות וברכות הפועל עושה כרגיל, ובאיזה הוא מקצר בשביל לחסוך את הזמן של בעל הבית. אז נדבר בעניין הזה על שני דברים, תפילה וברכות על האכילה. לגבי תפילה יש סתירה בין שתי ברייתות, בברייתא א' כתוב שהוא מתפלל 18 כרגיל, בברייתא ב' כתוב שהוא מתפלל מעין 18, כלומר רבינינו, אז לכאורה יש סתירה בין הברייתות. על זה הגמרא מביאה שתי תשובות, תשובה אחת על בסיס מה שנלמד בכ"ח עמוד ב' שבעצם יש מחלוקת כללית האם תמיד צריך להתפלל 18 או כמו שרבי יהושע אומר שמספיק מעין 18, אז אומרת הגמרא שברייתא ב' זה פשוט רבי יהושע, זאת תשובה אחת, אבל דוחה הגמרא שאם זה כך אז למה ברייתא מדברת על פועל שתדבר על כל אדם, לכן הגמרא מביאה תשובה שנייה והיא אומרת שזה תלוי בכמה פועלים מרוויחים, אם מדובר בפועלים שמרוויחים טוב, כלומר שמקבלים משכורת מבעל הבית על הזמן שלהם, אז כל שנייה שהם יבזבזו לבעל הבית זה מבזבז לו כסף ולכן הם צריכים לקצר. אבל אם מדובר בפועלים שלא מרוויחים טוב, כלומר הוא לא נותן להם שכר, אלא הוא רק מאכיל אותם בתמורה לעבודה, אז כאן ההנחה היא שבעל הבית לא כל כך מקפיד והם יכולים להתפלל כרגיל. זה התירוץ השני. את התירוץ הזה הגמרא לקחה מברייתא שאומרת את החלוקה הזאת, אמנם לא לגבי תפילה, אבל לגבי ברכת המזון שבפועלים שלא מרוויחים שכר, אלא רק אוכל הם יכולים לברך כרגיל, אבל פועלים שמרוויחים שכר הם צריכים לקצר ומחברים את הברכה השנייה והשלישית ביחד. עד כאן המאמר המוסגר לגבי עבודת השם על חשבון הזמן של המעסיק, ובזה סיימנו את הסוגיה הראשונה לגבי הכוונה, ראינו השלכה אחת, שזה מתי מותר או מתי אסור להתפלל או לקרוא קריאת שמע על העץ. ההשלכה השנייה לצורך בכוונה שהמשנה מביאה זה לגבי חתן. אומרת המשנה שחתן פטור מקריאת שמע ארבעה לילות. הם היו נוהגים להתחתן ברביעי בלילה, אז הוא פטור רביעי בלילה, חמישי, שישי ומוצש, אלא אם כן הוא כבר עשה מעשה, כי כל עוד הוא לא עשה מעשה, הוא לא מרוכז, אז הוא לא יכול לקרוא קריאת שמע. זאת ההשלכה השנייה לצורך בכוונה. עכשיו הגמרא מרחיבה את זה ואומרת שזה לא רק שמי שטרוד פטור מקריאת שמע, אלא זה בעצם חלק מהדין הכללי של עוסק במצווה פטור מן המצווה. ובעוסק במצווה יש שני סוגים, יש סוג שהוא ממש עוסק מבחינה מעשית במצווה, אז הוא פטור ממצוות אחרות, את זה לומדים בשבתך בביתך, החף המיותרת של בשבתך בא ללמד שאתה חייב דווקא כשאתה בשבט שלך, אבל אם אתה בשבט של מצווה אז אתה פטור, זה סוג אחד. סוג שני שזה המשנה שלנו זה כשמישהו טרוד במצווה ולא מבחינה מעשית אלא מבחינת המחשבה שלו שהוא טרוד בתרדה של מצווה כמו חתן והוא פטור מקריאת שמע, וכאמור הגמרא מרחיבה את זה גם לשאר המצוות, את זה דימי, ובלכתך ודרך דווקא כשאתה בלכת שלך ולא בלכת של מצווה. עכשיו לגבי הפטור של טרוד במצווה, הגמרא מדגישה שזה דווקא כשיש את שני הגורמים, גם תרדה וגם מצווה. אבל למשל, אם הוא כונס אלמנה, שאז אמנם זה מצווה, אבל הוא לא טרוד, אז הוא לא פטור. ומצד שני, אם טבע ספינתו בים או שהוא אבל, אז הוא חייב אפילו שהוא טרוד, אבל זה לא תרדה של מצווה. עד כאן השלב הראשון לגבי הפטור של חתן, ועכשיו השלב השני זה שאלה האם בכל זאת מישהו שרוצה לקרוא יכול לקרוא. אז לגבי זה צריך לראות שתי משניות, גם את המשנה שלנו וגם את המשנה הבאה. במשנה שלנו מסופר על רבן גמליאל שהוא כן קרא בלילה הראשון, והוא הסביר לתלמידים שלו שהוא לא מוכן לבטל קבלת עול מלכות שמיים אפילו שעה אחת. זה במשנה שלנו. במשנה הבאה המשנה דנה האם כל מי שרוצה באמת יכול לקרוא. אז רבנן אומרים שכן, אבל הבן של רבן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל, הוא אומר שלא, לא כל הרוצה ליטול את שם ייטול. עכשיו לגבי עצם המחלוקת הזאת, האם כל מי שרוצה יכול או לא, על זה נדבר מחר בגמרא. היום נדבר על החלק הראשון של אותה המשנה השנייה, שהמשנה מביאה עוד שתי דוגמאות שבהם רבן גמליאל נהג אחרת מאיך שהוא לימד. דבר אחד זה שהוא רחץ בלילה הראשון שמתה אשתו, כלומר בלילה שאחרי הלוויה, אפילו שהוא נחשב באותו זמן עונן, והגמרה מסבירה שזה בגלל שהוא סובר כמו הדעה שהענינות בלילה היא רק מדרבנן, וכיוון שהוא היה איסטניס, אז היה מאוד מצער אותו לא לרחוץ, במקום צער רבנן לא גזרו. זה דבר אחד שהוא עשה בניגוד לאיך שהוא לימד. דבר שני זה שכשמת טאבי עבדו, אז הוא קיבל עליו תנחומים, אפילו שהוא לימד שלא מקבלים תנחומים על העבדים, והוא הסביר שטאבי עבדו היה עבד כשר ולכן מותר. זה הדבר השני. עכשיו הגמרא מרחיבה את זה ומביאה בעניין הזה שלוש ברייתות, ובזה נסיים. ברייתא אחת מרחיבה את הדברים שלא עושים אותם כשעבד מת. היא אומרת שגם לא עומדים בשורה, שהאבלים עוברים בשורה ומנחמים אותם, גם לא אומרים ברכת אבלים, וגם כמו שרבן גמליאל כבר אמר, שלא מקבלים עליהם תנחומים. ואותה ברייתא מספרת שכשמתה השפחה של רבי אליעזר, הם מאוד ניסו לנחם אותו, והוא התחמק מהם מחדר לחדר, והוא הסביר שכשעבד מת זה כמו שהשוער שלו מת, לא מקבלים עליו תנחומים. זאת ברייתא אחת. ברייתא השנייה ממשיכה את אותו כיוון, והיא אומרת שגם לא מספידים אותם, אבל רבי יוסי אומר, אולי קצת בכיוון של רבן גמליאל, שאם זה עבד כשר, אז אפשר לומר עליו כמה מילים טובות. למשל, הוי איש טוב ונאמן ונהנה מהגיעו. זה מה שרבי יוסי אומר. אגב, חכמים הגיבו לזה ואמרו, זה לא קצת מילים טובות, זה דבר מאוד טוב, להיות איש טוב ונאמן. אם נאמר את זה על עבדים, מה נאמר על יהודים כשרים? בכל אופן, זאת ברייתא השנייה. ברייתא השלישית לא מדברת על עבד שמת, אלא פשוט על עצם היחס לעבדים עוד כשהם חיים. היא אומרת שלא מכבדים אותם בתארי כבוד, כלומר בזמנם במקום להגיד מר או גברת היו אומרים אבא אמא, אז לא אומרים את זה לעבדים. עד כאן שלושת הברייתות לגבי העבדים. בסוגריים נוסיף שבהתחלת הברייתה השלישית גם כתוב שרק עד יעקב ורחל ולאה נקראים האבות והאימהות, השבטים כבר לא נקראים האבות שלנו כי הם היו פחות חשובים. בזה הגענו לנקודותיים לאמר רבי אלעזר בשליש התחתון של עמוד ב'. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. בחלק הראשון של השיעור המשכנו לבאר את המשנה הקודמת, וזה ראינו שתי סוגיות. סוגיה אחת לגבי קרא ולא דקדק באותיותיה, שרבי יוסי אומר יצא ורבי יהודה אומר לא יצא. לגבי זה גם ראינו שלומדים ולימדתם שצריך שיהיה רווח בין הדבקים, וגם למדנו שמי שמדקדק באותיות מצננים לו את הגיהנום. סוגיה שנייה לגבי קרא וטעה, יחזור למקום שטעה, ראינו תנא שאמר לפני רבי יוחנן שתמיד הוא חוזר לחלק הראשון כשהוא מסופק, ורבי יוחנן אמר שאם הוא ימשיך מתוך ההרגל אז הוא יכול להניח שהוא ימשיך נכון. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני ראינו שתי השלכות לצורך של כוונה בקריאת שמע. דבר אחד זה תפילה או קריאת שמע על העץ, שאמרנו שלבעל הבית אסור בכל מקרה. לאומנים, שזה גם על חשבון בעל הבית, הם גם פחות מפחדים, אז הם יכולים אם זה עץ שקל לעמוד בו בלי ליפול, כמו זית ותאנה. בקריאת שמע, ששם יש רקטה קצר שצריך לכוון, אז מותר להם בכל מקרה, אבל הם צריכים להפסיק לעבוד תוך כדי. זה לגבי כוונה על העץ. בסוגריים, דיברנו כבר על הצורך של פועל לא לעבוד את השם על חשבון הזמן של בעל הבית, והבדלנו בין שני סוגי פועלים: פועל שעושה בסחרו, שאז הוא צריך לקצר גם ב-18, גם בברכת המזון, לבין פועל שעושה בסעודתו, שהוא מתפלל הכל כרגיל. זה היה לגבי כוונה על העץ. הדבר השני שקשור לכוונה זה חתן, שהוא פטור מקריאת שמע לארבעה לילות. הגמרא מקשרת את זה לנושא של עוסק במצווה פטור מן המצווה, אז גם מי שטרוד בתרדה של מצווה פטור מקריאת שמע ומשאר המצוות. אבל מספרת המשנה שרבן גמליאל בכל זאת קרא קריאת שמע, והמשנה הבאה מביאה מחלוקת האם גם שאר אנשים יכולים. חכמים אומרים שכן, רשב"ג אומר שלא. ואגב זה, המשנה מביאה עוד שני דברים שבהם רבן גמליאל עשה לא כמו שהוא לימד. הדבר אחד זה שהוא רחץ בלילה הראשון שמתה אשתו, כי הוא סובר שענינות לילה דרבנן והוא היה איסטניס, אז במקום צער רבנן לא גזרו. דבר שני, שהוא קיבל תנחומים על עבדו כי הוא היה עבד כשר. לגבי זה ראינו עוד שלוש ברייתות לגבי היחס לעבדים. כל טוב.